אמרנו אם כן, שהניסויים אמורים להשלים את החסרונות שלנו, ואת החסרונות אנחנו מוצאים בשלוש תחומים. חסרונות פיזיים, במציאות בכלל, ישנם חסרונות פיזיים, ישנם חסרונות נפשיים וישנם חסרונות רוחניים. אנחנו צריכים לזהות את שלושת סוגי החסרונות האלו בחיינו האישיים, בחיי האומה, באנושות בכלל. אבל לא נלך יותר מדי רחוק, אנחנו נתרכז כרגע בשלושת סוגי או אפיקי החסרונות האלה כפי שהם מופיעים בחיי היחיד. לכן דיברנו על החסרונות הפיזיים, כמובן שאפשר היה לפרט פה בעניינים הפיזיים עוד הרבה דברים. אנחנו דיברנו בעיקר על שני כיוונים של חסרונות פיזיים. האחד זה, כן, הוספת חיים בעולם במובן הפשוט, שהניסויים תורמים לזה בעצם הזיווג של איש ואישה, זה מאפשר הופעה של חיים. דיברנו על החסרון הפיזי ששואף להתמלא, שזה יצר המין, שהוא יצר חזק מאוד, שצריך לסדר לו צורת הופעה, צריך לסדר לו מסגרת הולמת כדי שיוכל להופיע. חיי הניסויים זה האופן המעודן והאידיאלי ביותר שיצר הזה יכול להתבטא. אפשר אפילו להגיע למדרגה של קדושה בתוך חיי הניסויים, תוך כדי השימוש בדבר הזה. דיברנו על מישור הנפשי, כמובן שאפשר להוסיף על המישור הפיזי עוד הרבה דברים. כן, התועלת שהזוגיות מביאה להשלמת הצרכים הפיזיים של כל אחד ואחד מבני הזוג, האישה כלפי בעלה, מבשלת, כן, נקה, תורחת, מסדרת, יש עוד הרבה בחינות פיזיות, אבל דיברנו פה על שתיים. ברור שיש עוד הרבה הרבה זוויות וזירות פיזיות, כן, שהניסויים מטיבים איתם. רק דיברנו על הדברים העיקריים שהם באמת אופיינים או מתמלאים באופן ייחודי בניסויים. באופן ייחודי, כי להכין קפה, גם חבר יכול להכין לי. להכין קפה, חבר יכול להכין לי, או מי שמתעקש, גם חברתו מחוץ לניסויים יכולה להכין לו. אבל אנחנו דיברנו דווקא על דברים שהניסויים גורמים אותם, לכן ציינו את שני הדברים האלו. כן? הביטוי המיני והבאת חיים לעולם. אלו, צד האמת, יכולים להתבטא, רשאים להתבטא רק בתוך הניסויים. אבל יש עוד הרבה היבטים לזה. טוב, אחרי זה עברנו לצד הנפשי, ראינו שיש הרבה חסרונות נפשיים. לאדם, האדם זקוק להרבה הרבה טיפול ותשומת לב. כל אחד מאיתנו, גם ילדים גדולים כמונו, אפילו ילדים מגודלים כמונו. כולנו צריכים קצת צומי, איך אומרים? צומי. צומי במובן הרחב של המילה, שיחגישו בנו, שיעניקו לנו, ייתנו לנו. אנחנו זקוקים לזה, חמימות, התחשבות וכן הלאה. כל אחד מאיתנו זקוק לזה. כל אחד מאיתנו גם עושה מאמצים גדולים לקבל את זה. הוא מחפש את המסגרת שתוכל להעניק לו את זה, אם זה חבר טוב, חברה תומכת, משפחה וכן הלאה. אנחנו מאוד מאוד רעבים ומאוד זקוקים למילוי נפשי. כן, מאוד רעבים. רצון לומר שבתוך הזוגיות הדבר הזה מתמלא באופן האידיאלי ביותר, בתוך הזוגיות. דיברנו על ההבדל שבין מערכות יחסים שבין הורים ובנים, לבין מערכות היחסים שבין איש ואשתו. כן, כפי שחזל מציינים שהאישה קרויה ביחס לבעל, היא קרויה חברה, היא קרויה אחות, היא קרויה בת, היא קרויה אישה. יש לה הרבה שמות, כל אחד מהשמות האלו בעצם מציין סוג אחר של מילוי, כן, סוג אחר של מילוי, הענקה וסיפוק שמערכת הנישואין גורמת. יש בחינה שהיא אחות, יש בחינה שהיא בת, כל אחד מהביטויים האלו בעצם מבטא יכולת אחרת, כן, שמתבטאת בתוך הזוגיות. בתוך הזוגיות. זה דיברנו פעם האחרונה, כמדו, כן. אז בואו נראה זה עוד פעם. אנחנו בעמוד 11 בפסקה שנייה. אך לא רק במישור הפיזי, חיוניים הניסויים לאדם, אלא גם במישור הרגשי. האדם הוא מטבעו בריאה חברתית, ואין הוא יכול לחיות בודד. כך נגזר על האדם שיחפש תמיד השלמה עם בחוץ, כדי שיוכלו להיווצר חיי קהילה. כי אם האדם היה חי בודד, כל אחד היה חי לנפשו, כל אחד היה מתעלה, מתכנס בתוך תוכו, מתעלה מחברו, לא היינו יכולים בשום פנים ואופן ליצור כאן מציאות חברתית. לכן נגזר על האדם שיהיה חייב את חברו, הוא לא שלם מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא לבדו, הוא השלם. אבל כל מה שנברא זולת הקדוש ברוך הוא, הוא כבר צריך השלמה, אפילו הספירות העליונות, הן צריכות כבר יחסי גומלין, כן, כדי להתקיים. אבל כל מה שנברא בקיצור, מהעולמות העליונים ועד עולמות התחתונים, כן, שמה שולטת השניות. כלומר, דואליות טובים השניים מן האחד, ואין אדם יכול למצוא את עושרו בתוך תוכו, מבלי להזדקק, מבלי להזדקק לזולת. חיי בדידות, ללא חברות עם הזולת, יגרמו לו סבל עז. כן. יכול לגרום להרגשה של חסרון כל כך מהותי, כמו אדם שצמא ולא מוצא מים. אדם שצמא ולא מוצא מים, החסרון הזה יכול בסופו של דבר לשרוף אותו, אפילו להרוג אותו. כשאדם הוא צמא ורעב לתשומת לב ולא מקבל אותה בצורה כזו או אחרת, ואנשים יוצאים מדעתם כדי לקבל תשומת לב, זה לא יומן מה אנשים עושים כדי לקבל קצת תשומת לב, כל מיני פעולות שנראות לנו לפעמים מוזרות, אנשים בודדים, בגילאים כאלו ואחרים, מגדלים כלבים, חתולים, מתיידדים עם צמחים, מתחילים לפתח יחס של האנשה באלף כלפי דוממים, כל זה כדי ליצור איזשהו קשר, כן? למלא, אם בצורה דמיונית או בצורה מציאותית, למלא את החסכים ואת ההזדקקות לתשומת לב, כי בלי זה אדם יכול להרגיש סבל אז, עד כדי חוסר יכולת להתקיים. הזכרתי פה את שם הספר, מה צריך גור הגורילה, שעשו באמת בדיקה ומצאו שגור שאין לו את אמו במשך זמן מסוים, הוא פשוט מת. הסבל הוא כל כך עצום, עד שהוא לא יכול להמשיך את החיים אל תוך נפשו, אפילו אל גופו, כתוצאה מזה שאין לו איזשהו גורם תומך, סועד, מלווה, משלים לו את החוסרים. חסרונות גדולים יכולים לגרם לזה, יגרמו לו סבל אז, אשר ימנע ממנו למצות את מלוא יכולתו. הזכרנו זה אתמול לגבי הנטייה המינית, שאם אדם הוא לא מספק את הנטייה הזו, הנטייה הזו, החוסר הזה, מסייח את דעתו מלעסוק בדברים אחרים. אדם שלא מוצא פורקן חברתי, זה לא משנה צורך העניין, החברים שלו יכולים להיות אנשים מאוד משונים, גם עבריינים, יש יחסים ביניהם. הצורך החברתי בא לידי ביטוי בתקנות שביניהם. אם זה עבריינים, מאפיה, אני יודע מה, תמיד תמצא, בכל מערכת תמצא חברות, אפילו, כן, אורי חזל, אפילו פרוצות מפרגנות זו לזו. מפרגנות זו לזו. אפילו פרוצות מפרגנות ומפרקסות זו את זו. יש להם את האפשרות למצוא תמיכה בחברה שלהם, הם יעשו את זה, בלי בושה. אנחנו זקוקים לדבר הזה נואשות. נקודה. אחרת, אם הוא לא ימצא מילוי לדבר הזה, הוא לא יוכל לתפקד כמו שצריך. לא יכול לפנות לעיסוקים אחרים, לעסוק בדברים אחרים שדורשים את תשומת ליבו, את התייחסותו. ואומנם הנישואים מעניקים לאדם חברה, ומשחררים אותו מבדידותו. כמה אנשים יכולים לבוא ולשמוע את הקשיים שעברו עליך היום? יש חברים שלא תספר להם בכלל. לא תספר להם. אתה חייב שיהיה לך מישהו שהוא נמצא בדירוג, כן? בדירוג או בסיווג כל כך גבוה, שרק לא, אתה יכול לספר את מה שקורה לך באמת. יש דברים שאני יכול להגיד לכל אחד מיושבים פה, אין לי שום בעיה להגיד לכם. כן, באמת, ברוך השם, תשומת הלב, ההקשבה שלכם, יכולה לגרום לי שמחה, אבל יש דברים שאני לא יכול לספר לכם. למי אני כן אספר? למי אני אספר? אבא שלי לא יבין אותי. אמא שלי גם היא לא תבין אותי. כבר בגיל 16 הם לא הבינו אותי. כשאמרתי להם כל מיני מצוקות נפשיות שיש לי, הם באמת לא הבינו. מה חסר לך? יש לך אם, יש לך גם אב, יש לך, כן, מתשעות נהדרות, יש לך הרי הגולן, או שאתי אותך וגבם, לא אולם של מיסים, לא יקר מחיה. מה אתה רוצה? אבל אמרתי, אף על פי כן, חסר לי משהו. הם לא הבינו אותי. אף אחד לא הבין, אף אחד גם לא רוצה להבין. איזה עניין של אנשים מתעסק עם הבעיות שלנו? זה מועקה. כולם זורמים. פתאום אתה בא אומר, תעצרו. אתה צועק באמצע המסיבה, אני אפס. אתה מפריע לאנשים לשמוח. למי תספר? שאתה סובל מאיזה משהו כזה או אחר, מאיזה דכדוך פנימי, מאיזה הרגשה של מועקה כתוצאה ממידה לא טובה, איזה רגשות אשם או איזה בושה עמוקה פנימי. למי תספר? מי בכלל רוצה לשמוע את הדברים האלה? אתה מפריע לאנשים לחיות את החיים שלהם. בתוך הזוגיות מתפתח קשר עמוק ואמון אדיר. אפשר לספר שם הכל. מבלי שיזרקו אותך מהבית, לא רק שלא יזרקו אותך מהבית, אלא אפילו אשתך תתמלא אמפתיה. בדיוק לרגע הזה היא ציפתה שהיא תוכל להפגין את האמון שלך בה, שלה, בך, שתוכל להפגין את הנאמנות. היא יוצאת מכליה כדי לעזור, לסייע. ולא ברפואת אליל, לא סתם באיזה דרכים כאלו. תשומת לב, בהקשבה אמיתית, באמפתיה, יוצאת מגדר רגיל, בעזרה מעשית, וכן הלאה. דרכים מאוד מאוד מגוונות. הכל לפי עומק הנדיבות, הכל לפי עומק הקשר כמובן, ואהבה שיש בני הזוג. זה דבר מופלא. אז אני אומר לכם, תאמינו או לא תאמינו, ניסיון, ולא רק שלי, שזהו, זה המקום הבטוח ביותר עלי אדמות. הבית. לא אבא, לא אמא, וגם לא אח. לא אח. אנחנו חייבים שימצא מישהו שיוכל לשאת את הסודות שלנו. לא מדבר כרגע על כך שנכון, אפשר לבנות לקדוש ברוך הוא, אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, זה בסדר. לא מדבר על זה, זה ודאי דבר אמיתי, אבל בוא, אנחנו לא מלאכים. אנחנו זקוקים גם מישהו עלי אדמות, בשר ודם, שמדבר בשפת בני אדם, שיוכל להזין לנו, גם כחלק מפריקת המטענים, עד שנלמד לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתבודד, עד אז אנחנו זקוקים למישהו, כדמותינו וצלמנו, כדי שנוכל לחלוק איתו את הקשיים שלנו. ובנוסף לכך, ואומנם הניסויים מעניקים לאדם חברה, ומשחררים אותו מבדידותו. כן. אגב, למיתו של דבר, אולי פה אני אוסיף את זה, צריך לדעת, כל נושא הבדידות, פה הוא נוגע בבעיה, שורש הבעיה. שורש הבעיה היא הבדידות שלנו. ממה נובעת הבדידות? ממה נובעת הבדידות? הביטוי המעשה של הבדידות, הביטוי המעשי של הבדידות, המעשי. הביטוי המעשי של הבדידות הוא מתבטא בכך שאנחנו חשים שהמקור המשלים שלנו יתנתק מאיתנו. הבדידות היא יושבת על הרגשה שיש לי שאלה ואין תשובה. יש לי חוסר ואין מילוי. מהו שורש הבדידות? ההתרחקות של האדם הקדוש ברוך הוא, יסודה של הבדידות, הרי הוא, ראשיתו, הוא בחטא אדם הראשון. בעצם העובדה שאדם מתרחק מהבורא, כאילו הברית הזו, הברית הזו של חסרון והשלמה, הברית הזו במובן מסוים נפגמה. נפגמה. אין לו את הביטוי המעשי היומיומי, באופן גלוי לפחות, ואז האדם חווה את החסרון כאשר ההשלמה היא רחוקה ממנו. רחוקה, הוא צועק, יש פה נוצרה מציאות של היקע. זאת אומרת, זה גם היקע שהקדוש ברוך הוא צועק לאדם, וזה גם היקע שהאדם צועק לקדוש ברוך הוא, כלשונו של שולי רנד. איפה אתה, ריבונו של עולם? הקדוש ברוך הוא שואל איפה אתה, ואדם שואל איפה אתה. הריחוק הזה, הוא יצר מצב של חסרון ולא השלמה. ובכל אופן, חסרון שמתמשך לאורך זמן, והשלמה מתעכבת לבוא. זה יסוד הבדידות. למיתו של דבר, פתרון הבדידות, הפתרון השורשי של הבדידות, זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. שהוא זן והוא מפרנס וכו' וכו' וכו'. אבל עד שאנחנו נלמד לחדש איתו את הקשר, אנחנו זקוקים לקשרים תחתוניים יותר. מילויים שבאים מצד בני אדם. כמו שאנחנו מבקשים, ולא נזדקק למתנת בשר ודם, אלא מידך הגדולה, הכל טוב יפה. אבל אנחנו צריכים, נאלצים, מה שנקרא הנהגה על ידי מלאך. יש מלאך ויש הנהגה מעת הקדוש ברוך הוא. הנהגה על ידי מלאך פירוש דבר שאנחנו צריכים להשלים את החסרונות על ידי גורמים אנושיים. לקטוף בעמל את הפירות מהעץ ולאכול, לחרוש, לזרוע, זה נקרא מלאך. הנהגה על ידי הקדוש ברוך הוא, זה בחינה של מלאכים צולים לו בשר ומסננים לו יין, בלשון חז"ל. זה מצבו של אדם ראשון קודם החטא. אחרי החטא, בזיעת אפיך תאכל לחם, שזה בחינה של מלאך. אז כל הבדידות היא בעצם תוצאה של הניתוק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אנחנו סוללים את הדרך לסילוק הבדידות דרך מערכות יחסים אנושיות, שהמובחרת שבהם זה מערכת היחסים שבין אדם לאשתו. ובנוסף לכך, הם מאפשרים את התאהבותו, הנישואין, של הקשר, דיברנו זה בעריכות, של הקשר הרגשי העמוק ביותר הקיים בין בני אנוש, אהבה שבין איש ואשתו, או כמו שחז"ל קוראים לזה, המעמיקים, אנשי הסוד, בעלי הסוד, קוראים לזה הייחוד העליון, זה ייחוד מאוד מאוד מיוחד, הייחוד שבין איש ואשתו, דיברנו על כך, שאפילו קודש הקודשים, קרוי בלשון התנ"ך, חדר המיתות. חדר המיתות. עד כדי כך, חדר, ותחביא אותו בחדר המיתות. אומרים, חז"ל, רש"י, במקום, אומר את זה, מלכים ב', מה זה חדר המיתות? קודש הקודשים. למה קודש הקודשים נקרא חדר המיתות? כי זה המקום שבו הקרובים מתאחדים. זה מקום הייחוד בין קודשי הבריחו ושכינתה, כלומר, כנסת ישראל, ואדם, איש ואישה, בשעה שהם מתקרבים בנפשותיהם, יש פה מעין בחינה של התחברות קודשי הבריחו ושכינתה, הזכר והנקבה, הכוח המשפיע והכוח המקבל, מתאחדים ביניהם ביחסי גומלין מופלאים, מדויקים, אצילים מאוד. זה מעורר את הייחוד העליון שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עד כדי כך. אכן תרומתם של הנישואים בחינה פיזית ורגשית, עד לכאן, אם כן סיכום, הבחינה הפיזית והבחינה הרגשית, ההשלמה הרגשית והפיזית. אכן תרומתם של הנישואים בחינה פיזית ורגשית לחיי אנוש תקינים היא רבה, אבל התרומה למישור הרוחני היא התרומה העיקרית. כלומר, במילים אחרות, התרומה הפיזית והרגשית הן עדיין שייכות, הייתי אומר, להשלמות היותר פרטיות. יש לי מרק לאכול, יש לי מיטה מוצעת, יש לי בית שטוף. נחמד לי. אני מגיע הביתה, נורא נחמד. נורא נחמד. אני בא על סיפוקי הפיזי, הנפשי, אבל זה עדיין מימד שיש בו צד אגואיסטי. זה קצת דומה לתשובה הגופנית, טבעית גופנית, בורות התשובה, ולתשובה הטבעית נפשית. התשובה הגופנית, הטבעית גופנית והטבעית נפשית, הן שייכות לאיזושהי שלמות פרטית. כלומר, הגוף שלך בריא, מוסר הכליות שלך הוא בריא, אבל זה עדיין שייך לחוקיות שבעצם שייכת לשלמות פרטית יותר. למה אתה לא מרמה? למה אתה לא פוגע בחברך? כי זה חוק נפשי כזה, שאם אני פוגע בחברי, כואב לי. אז אני לא רוצה שיכאב לי, אז אני לא פוגע בחברי. אני בעצם מסלק מעליי איזו הרגשה של אינוחות. מה שנקרא, סלק מעליי רק את הנגע הזה. כלומר, יש לי מצב של קושי, אם זה חולי פיזי, אם זה חולי נפשי, הוא גורם לי כאב. תוצאה מהכאב שגורם לי הדבר, אני מסלק אותו כדי שלא יכאב לי, בין אם זה כאב פיזי, בין אם זה כאב נפשי. ואפילו התשובה האמונית שהרב מדבר עליה שם, שהיא מבססת את כל תפיסת השכר והעונש, אפילו היא אגואיסטית. אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא נותן שכר והוא מענש. אז למה אני מקיים מצווה? לקבל שכר. למה אני נמנע מעבירה? לא לקבל עונש. זה גם פרטי. איפה אנחנו חודרים למימד הכללי? לראשונה אנחנו יוצאים מתוך האטמוספירה לעבר החלל החיצון, ששם זה מציאות אלטרואיסטית, שם זה מציאות כללית, שם יש, כן, שם יש מושגים אחרים. מתי אנחנו מגיעים לזה? רק כאשר אנחנו מתחילים להבין את המשמעות של הנישואים לפיתוח העולם הרוחני. הנישואים כאמצעי לפיתוח המידות הטובות. רק אז אנחנו מגיעים לזה. וזה המישור שלבו נכנס כעת. אכן תרומתם של הנישואים מבחינה פיזית ורגשית לחיי אנוש תקינים היא רבה. בזה לא נשלמה עדיין. לא נשלם האדם. מאוד נחמד שיש לו את זה, אבל עדיין לא נשלם. הוא לא ראוי להיקרא אדם במלוא מובן המילה, אם הוא לא חושף את הפוטנציאל הכביר הרוחני שטמון בנישואין. הנישואין כשדה אימונים, שבתוכו אנחנו מפתחים את היכולות מצד צלם אלוקים שבנו. צלם אלוקים. לא רק מצד הקומה הפרטית שלנו, שזה מאוד חשוב, אלא גם הקומה הכללית. זה הבירור שהוא מציע כאן. בואו נראה. חיים יהודיים אמיתיים לא ייתכנו ללא נישואין, כי חיים יהודיים זה אמונה בביאת משיח, זה אמונה בבניין המקדש, זה אמונה במלכות השם, זה אידיאלים מאוד רמים. זה לא דומה לחיים של שום תרבות. תרבויות בדרך כלל, די להם, התרבויות הרגילות, די להם במוסר טבעי, שבע מצוות בני נוח. זה מקיים אותם. זה מספיק. מספיק. חיים פשוטים, מוסריים, בסיסיים. אין שם חזון של תיקון עולם, ביאת משיח, כל הדברים האלו. אין שם. ודאי לא במובן שהיהדות מדברת על ביאת משיח. אני מודע לכך שגם בנצרות יש את ה-second coming, הביאה השנייה של אותו האיש. נו באמת, איזה ישועה יביא לעולם? איזה ישועה יביא לעולם בין האלוהים, עובדי עבודה זרה האלו? אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתה בן אדם ואתה רוצה לגאול את העולם. אתה מדבר על אלוקות שמתגלמת בך ואתה בן האלוקים. אתה מצמצם וכובל את האלוקות ואוסר אותה בתוך מציאות פיזית. ככה אפשר להביא תיקון לעולם. נו באמת, והמוסלמים, אנחנו רואים איזה תקווה הם מביאים לעולם. נו באמת, זה יביא את הגאולה לעולם. יהודי הוא שייך לאמונות מאוד אציליות ומאוד עליונות. 13 עיקרים של עם ישראל, אלו עיקרים מאוד נשגבים. אי אפשר להשתייך לעיקרים האלו, אי אפשר להשתייך, אם אתה לא מגלה את הבבואה של הקדוש ברוך הוא בתוכך, את היכולת שלך להיות שייך למידות אציליות כאלו, שרק הם התגלות של המשיח, אומר הרב קוק, מוסר אביך, שבלי אהבת האנושות כולה, בלב ונפש, אי אפשר להביא משיח. אי אפשר להביא משיח, כך הוא אומר. ואהבת האנושות כולה בלב ונפש, היא מכשירה את רוחא דמלכא משיחא לחול על ישראל ועל העולם. תראו איזה מדרגת אהבה צריך להגיע, לאהוב את האנושות כולה. להכיר את הפוטנציאל הגנוז באנושות, ואפילו עמלק אינו נחרט כי היא מתחת לשמיים. אבל מעל השמיים יש לו שורש חיובי. כך אומר הרב קוק. ואפילו עמלק, אלא שבשביל לעשות ייחוד גדול זה, צריך קדושה מאוד עליונה, נכון. אבל תראו למה נתבעים צדיקים בעם ישראל. לתקן את עמלק בשורשו, וראשו של עשיו נתגלגל ונפל למערת המכפלה. הראש שלו הוא גם במערת המכפלה. הראש זה השורש, השורש של עשיו הוא טוב. ישראל מצווים לתקן את שורשי הדברים. ולא רק להסתפק באופן הנראה לעיניים. כדי לגלות היכולות הרוחניות המופלאות האלו, אנחנו צריכים את המסגרת, את קור ההיתוך הזה של הזוגיות. אחרת אי אפשר להגיע למידות נעלות, אי אפשר להגיע לחסד של אמת, אי אפשר להגיע להרבה מידות. זה הזירה המתאימה. זה מתקן האימונים. זה מתקן האימונים. זה הסיירת. נישואים זה סיירת. זה סיירת מובחרת מאוד מאוד. נכון. וצריך מאוד לרצות להתגדל. אדם שמסתפק במוסריות קטנה, אין לו מה להתחתן. זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. מסיבה מאוד פשוטה אגב. למה? כי הניגודים והקשיים והאתגרים של הזוגיות, אנחנו מסוגלים לאהוב אותם ולקבל אותם בשמחה, רק אם אני רוצה להיות body building. אם אני רוצה, אם אדם רוצה לבנות את גופו ולהיות מר עולם, אז הוא יכול לסבול את כל האימונים הקשים. אבל אם אין לו מגמה כזו, אחרי 5 דקות בחדר כושר, הוא ייפלט משם החוצה, וילך למסעדה הקרובה ביותר. אדם צריך להיות חמוש ברצונות חזקים, כדי שיוכל לעמוד באתגרים שהזוגיות מביאה אותו, מגלגלת לפתחו. צריך להבין את הנקודה הזו. לא צריך להיבהל. לא צריך להיבהל. אבל אנחנו חייבים לפתח בקרבנו את הרצון להתקדם ולהתפתח ולהיות טובים יותר. אחרת אין מה לעשות עם אישה. אחרת בתוך הזוגיות מתחילות להיווצר מובלעות. היא פה ואתה שם, ואין התקרבות, אין את המפגש, כי המפגש מוליד ניגודים, ואין לי מה לעשות עם ניגוד. מה אני אעשה עם הניגודים? אני לא רוצה להוליד דבר שלישי שיצמח מתוך השתיים האלו. ההתנגשות הזו של המטענים המנוגדים היא אמורה לסגור מעגל, אבל אין לי שום עניין לסגור מעגל. אני לא רוצה לצמוח למדרגות עילאיות. די לי מה שאני, מה אני צריך אותך? מה אני צריך את הניגוד הזה? אני אקח לי מישהו שדומה לי, מישהו שמסכים עם רוב דבריי, שאומר אמן, אמן, וענתה אישה אמן, אמן. מישהו שתמיד מסכים איתי ברוב הדברים. ונגמר הסיפור. מה, אני צריך מישהו שיבוא ויגיד לי שיש עוד דרך להסתכל על המציאות? מה אני צריך? מה אני צריך את הפן הנוסף? הפן הנוסף לא מעניין אותי. מספיק לי השקפת העולם שלי. אין לי שום שאיפה להתגדלות. או שיקח אישה שהיא דומה לו לגמרי. לא עושה לו צרות, לא עושה לו בעיות, לא מביאה איזושהי פרספקטיבה חדשה. כל דבר הם אותו הדבר. אבל דווקא לשבחם של הבוחרים יאמר, ברוך השם, בשנים האחרונות יצא לי כמה פעמים לעשות היכרויות בין בחור ובחורה, ואחרי שחזר הבחור, אחרי פגישה או שניים, הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. מה אמרו? לא רק אחד, כמה וכמה, ועל זה אני משבח אותם. אנחנו דומים מדי. אנחנו חושבים על הכל אותו דבר. נו, אולי זה נחמד? לא, אני לא אתפתח. איזה יופי. הוא מחפש שרות. הוא רוצה מישהו שלא דומה לו. לא, הוא רוצה 20% דמיון, רוצה 40% דמיון, 60% שוני.
שיהיה בהצלחה.
כן? אולי קצת, צריך להפוך קצת את ה... כן? 80% דמיון. 80% דמיון, 20% שוני. 20% שוני מוכח וידוע, יש עוד הרבה שוני שהוא מתגלה תוך כדי מהלך הנישואין. אז זה צריך להתכונן לדבר הזה. יש הרבה שינויים, ויש גם הרבה... גם בדברים שאתה יודע שהיא שונה, במהלך הנישואין השוני מתעמק. באותם הכיוונים שהיא שונה. הוא מקבל רבדים נוספים. הוא מתעמק בכמות ובאיכות, על פי נסיבות החיים של הזוגיות. בסופו של דבר, זה מאוד יפה שאדם מבין שדמיון גדול מדי הוא לא בריא. הוא לא בריא, הוא לא מפתח באמת. נגד מי התחתנת? לא צריך לעשות אידיאל מהשוני, צריך פה יחס נכון בין דומה ושונה. אז אנחנו נדבר בהמשך, כשנגיע לפרק המיועדת, מי המיועדת, נראה שם את כל הפרמטרים לבדיקת, לברירת בת זוג, כמו ששאלו כאן בשיעור הקודם, אילן, אנחנו נגיע גם לשם בעזרת השם, אם יגזור השם לחיים, בעזרת השם. בכל אופן, רק שנייה, רק רגע, אני רק רוצה לראות שאנחנו סגרנו את הנקודה. הרי למה אמרנו את כל זה, זוכרים? אמרנו שחיים יהודיים אמיתיים, יהודיים דייקה, יהודיים דווקא, כן? זה מה שרוצים להדגיש. חיים יהודיים זה חיים שיושבים על בסיס אידיאולוגי של חזונות מאוד גדולים, בלא חזון יפרא עם, חזונות גדולים, והחזונות האלו, והשאיפות הרוחניות האלו שמאפיינים חיים יהודיים, יהודיים של יחיד, של חברה, של אומה, אי אפשר בלי קור ההיתוך של הניגודים והפיכתם לניגונים. חיים יהודיים אמיתיים לא ייתכנו ללא נישואין, שכן בדרך כלל, אם כי ישנם הרבה יוצאים מן הכלל, וזה מעניין למה הוא אומר הרבה יוצאים מן הכלל, זו שאלה, לא ניתן להעביר את ערכי התורה לדורות הבאים בצורה מושלמת, אלא על ידי חינוך הבא מתוך התא המשפחתי יהודי. לא ברור לי למה הוא אומר הרבה יוצאים מן הכלל. אולי אם כוונתו לבן זומה שלא נשא אישה, ואף פי כן הוא העביר את ערכי היהדות לתלמידיו ותלמידי תלמידיו, אז אין הרבה יוצאים מן הכלל. כמה כמו בן זומה יש? כמה כבר יש כאילו שחשקה נפשה בתורה? אם נאמר שכוונתו למה? בן עזאי. סליחה, בן עזאי, מחילה. בן עזאי. כן, בן עזאי. אנחנו הזכרנו כמה פעמים בן זומה וזו טעות. זה בן עזאי, יפה. חשקה נפשה בתורה. אם נאמר שכוונתו הרבה יוצאים מן הכלל, מה הכוונה? מה עוד אפשרות להסביר? לא, אבל נשואים, הוא רוצה להגיד פה, הרבה יוצאים לכלל שלא התחתנו.
כן.
נו, אז מה?
אם אדם זה כאילו, נגיד...
גם אם הוא נמצא בבית המדרש 12 שעות, יש לו אישה. גם רבי עקיבא, שהיה 24 שנה מחוץ לבית, שלה ושלי ושלכם, שלהי.
נניח הרב קרליבך, הוא עיד על עצמו, יש לו אהבה כל כך בוערת, כן. לכל הנשמות,
כן.
שבסופו של דבר, הוא הולך כאילו, הוא הולך לצמצם את עצמו, בגדרי אהבה...
אז זה נקרא הרבה יוצאים מן הכלל? אז זה שתיים כבר, נו, אז מה?
משה רבנו לא...
נו, אז שלוש, יופי. כמה משה רבנו יש?
מה? רבי
נתן בנוזיאל. מה? בסדר. אז מצאת ארבע. זה הרבה יוצאים מן הכלל? אז מה, איך אפשר להגיד יוצאים מן הכלל? אפשר להסביר באופן אחר. מישהו עולה בדעתו להגיד? אז מה, איזה תורה תהיה להם? אז איך הם יצליחו בכלל להעביר? אם הם לא משלמים קשר אישי, איך הם יעבירו את ערכי התורה לדורות אחרים? מה אתה אומר, סליחה? עוד רבנים שנשותיהם, חס ושלום, נפטרו מן העולם. נתעלמנו ולא נסבו אישה שנייה. יכול להיות שמהקשר עם האישה הראשונה התפתחו בהם מידות די הצורך, וכרגע הם יכולים להעביר את הערכים של התורה לדורות. אולי מתכוון לזה הרבה יוצאים מן הכלל. כל האלמנים למיניהם. אלמנים. כן? בכל אופן, שחיי הנישואים, בין אם קצרים ויותר ארוכים, הביאו אותם בכל אופן לאיזשהו כישרון מוסרי, שמכאן ואילך הם יכולים להעביר את ערכי התורה ויהדות לילדיהם חסרי האם. אם כי הם צריכים להשתדל להתחתן שוב פעם. כמו שהזכרנו בשם רבי נחמן, שאם העולם לא היו מרננים אחריו, היה נושא אישה למחרת מיתת אשתו הראשונה. טוב, אנחנו נמשיך. נראה את השם. צור כאן.